טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ארץ ישראל, היי. לפני שניכנס לענייננו, אז הייתי רוצה לסגור איזה נקודה שהזכרנו אותה באורות ארץ ישראל ג', והיום בבוקר ישבתי עם הרב אבינר וגם עם הרב יחזקאל גרינוולד וביררתי אותה בצורה... קצת התברר לי באופן שונה. למרות שגם האופן שאני הסברתי בשיעור, זה תלמיד חכם מאוד חשוב וגדול במחוזותינו, הוא ככה הסביר. אז כל מה שאמרתי יש לו מקור, רק היום אני אסביר את זה בצורה טיפה שונה. נקודה אחת, בסדר? מי שהיה בשיעור, כן? ג' פסקה. כן, כן, לפני כמה שיעורים. כן, אז הפסקה הקשה הזאת, רק נקודה אחת אני אגיד. אני הסברתי את בשורה החמישית, וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. אז רק לאן היא מתעלה המקוריות היסודית של ישראל? אז הסברנו, אני אומר את זה ממש בתמצות, זה למי שהיה בשיעור. הסברנו שבעצם האידאה הלאומית היא נהיית מקור דלוח וכו', אז אין הופעה של מדינה כבר, אז מתעלה מקוריות היסודות לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, אני הסברתי אז שהיא עולה בעצם למקור יותר גבוה, לנשמע את האנושיות ומשם היא שואבת, והיום מה שהתבררתי, מה שהתברר לי, כי שאלתי על הנקודה הזאת, כי באמת היא הייתה מסופקת אצלי. גם הרב אבינר וגם הרב גרינוולד אמרו ש... בעצם, מה שכתוב פה מתעלה, היא לא מתעלה למקור יותר עליון, אלא מתעלה זה כמו שאנחנו אומרים שהשכינה היא מתעלה מן העולם, היא מתעלה מרקיע לרקיע. זאת אומרת, בעצם יש פה סוג של ירידה, בסדר? יש כאן ירידה, והיא עכשיו יונקת ממקור יותר נמוך, שיש לישראל בסגולת האדם. יש ישראל, הם הראש לכל, אני יודע מה, השפע האלוהי שמופיע באדם. האוצר הרוחניות של ישראל, כנסת ישראל. ופה פתאום יש ירידה כזאת, בגלל שכבר אין לנו מקור קרוב לנוק ממנו, כי האידאה האלוהית הדלכה, והאומה היא יורדת לגלות. והנשמה היא פורחת באוויר, אז אנחנו מקימים מקום יותר נמוך, מקוריות היסודית היא מתעלה, כלומר היא כבר לא יונקת ממקור קרוב אלינו שמופיע באוצר הכלל, אלא פתאום מחלק תמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. בסדר? אם כן, זה סוג של ירידה. מה שלי הציג כל הזמן, מה שהעברת את השיעור הזה, שיוצא פה שיש אוצר רוחניות אנושית גבוה מישראל, וגם רבי תומר... רוזנפלד שאל אותי אחרי השיעור את השאלה הזאת, ובאמת הם אמרו שזה לא נכון, ושכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, המקור הרוחני היותר עליון, ועל פי היישוב הזה הכל עתי שפיר. בסדר? סגרנו את הנקודה הזאת. עכשיו ניכנס לפסקה ה'. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש הוא זה הרב. והדמיון אשר בארץ העמים אחור, מעורב במחשכים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי הקודש ולא יוכל להיות בסיס לשיפת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמית העולמים ומיצריהם. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אווירה דארץ ישראל מחכים. אז נעסוק היום בדמיון ובשכל שבארץ ישראל, שזה נושא שכבר עסקנו בו כשלמדנו אורות ישראל זין תזין. אם אתם זוכרים שם להתאחדות של השכל והדמיון, וגם הזכרנו אז את הפסקה הזאת, אז היום אנחנו נתקוף את הנושא טיפה מכיוון שונה. אני אתן ככה איזו הקדמה קצת על הדמיון, בסדר? דמיון של ארץ ישראל, שהרב פה אומר שהוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל הופעת האמת האלוהית וכולי. אני אדבר טיפה על הדמיון. דמיון זה, הוא כמובן מושפע, הדמיון של ארץ ישראל, מהקודש שפועל בארץ, ששופע בארץ הקודש, ומהשמיים הפתוחים שיש כאן. אנחנו לא מושפעים פה מההשפעה של שרי אומות העולם, כמו שלמדנו בשיעור קודם. ויש לנו פה יכולת בארץ לחיות בהכרה אחדותית, אצילית, לראות בעצם בכל המתרחש גילוי של השם, גילוי של רצונו, כיצד הוא מחיה את הכל, הוא מניע את הכל, וכיצד המציאות היא מחוברת לשורשה. ואיך המציאות היא לא עומדת מצד עצמה. והכל זה גילוי של האלוהות. אז מתפתח אצלנו איזה מין קשב עברי כזה. כן, דיברתי על זה קצת בשיעורים קודמים. יש לנו היגיון, ההיגיון העברי שהרב הנזיר מדבר עליו הרבה באורות, בכל הנבואה. אנחנו מבחינים בשורשים הרוחניים בעצם, ברצון השם שהוא מתגלה דרך המלבושים של המציאות. בסדר? מידותיו, רצונו וכו'. עכשיו, זה הסביבה הרוחנית שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. עכשיו, הדמיון לעצמו, יש בו צד שהוא כוח סביל, פסיבי, ויש בו צד שהוא אקטיבי. הצד שהוא סביל הוא כלי קיבול, הוא מפענח. ברמה הכי פשוטה, רק אפילו בשביל להבין את הדיבור שאדם אחר מדבר, או שהקוראים בספר, צריך כוח דמיון. כי אם רובן אומר לשימון, תביא לי בבקשה פנס, אז שימון הוא צריך בעצם, מה שעובר אצלו בראש בצורה מאוד מהירה וכולי, אנחנו לא מודעים לזה, זה הדמיון שלו הוא כלי קיבול, על ידי האוזן, הוא נפגש עם, והמילים שהוא כבר מכיר, פנס, תביא לי, אחי, הוא מפענח את המשפט שלו. עכשיו, אני עכשיו מדבר על דמיון ברמה הכי הכי פשוטה. כלומר, יש לנו, הזיכרון הוא תלוי בדמיון, כמו שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, לרמב״ם, וכל היכולת לפענח. בשלב השני, עכשיו אני אדבר על הדמיון האקטיבי, ברמה הכי פשוטה. אז שימון הזה, ששומע מרובן, תביא לי מבקשה פנס, הוא מתחיל לחשוב בצורה יצירתית, שזה גם קשור לדמיון. הוא אומר, רגע, איפה אני אביא לו עכשיו פנס? היה לי פנס במגירה, אבל עברנו דירה, ואני לא יודע באיזה ארגז הוא. אולי ילך לשכן, אולי ירוץ למכולת. הוא מתחיל להיות יצירתי. גם זה כוח דמיון. הוא מדמיין את עצמו, הולך למכולת, אבל היא סגורה וכו'. אתם מבינים? הדמיון, יש בו צד שהוא גם מאוד יצירתי. זאת אומרת, הוא מסוגל להתגבר על קשיים וכו'. ההבנה היא קשורה אל השכל, כן? אבל השכל הוא עלול להיות לפעמים חסר מעוף בלי הדמיון. הדמיון הוא הכנפיים של השכל. אנחנו מדברים פה על לא דמיון של ילד בן 15 ששקוח 6 שעות בפייסבוק. אני מדבר פה על דמיון של תלמיד חכם, שהוא מרחיב את גבולות המציאות, ויש לו יכולת לפענח תכנים אלוהים עליונים, או סתרי תורה, או ברמה יותר גבוהה נבואה, דיבור אלוהי, או שהוא שופע דרך הנשמה וכו'. עכשיו דמיון, עד כאן אני, זה מובן העסק הזה? כן. מה?
לא יודע, מה, איך זה עובד?
לא, אתה שואל איך זה עובד, מה, אבל מה? לא, אנחנו מאוד שכליים, זה מאוד חשוב, בגלל שיש לנו יכולת על ידי השכל לדחות שטויות, לסדר את הסוגיה, להעמיק. אבל אפילו הפסקה הזאת, יש פה כאלה משפטים שבלי דמיון אתה עומד פה להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. הבנת משהו?
אבל זה דברים מופשטים, אתה לא...
נכון, אז זה דברים מופשטים, אבל הדמיון הוא מפענח אותם. אז עכשיו, צריך פה א', דמיון מפותח, ב', טהרה נפשית גדולה, ג', גבורה. זה דברים שאנחנו תכף נראה אותם באורות הקודש. גבורה זה, יש צד שהדמיון הוא רק תלמיד קטן של השכל. סליחה, השכל הוא רק תלמיד קטן של הדמיון. אדם הוא לומד, לא יודע מה. לא משנה מה. כתבי האריזה. בסדר? אז זה, זה, זה עולם שאם אין לו דמיון, אז אין לו שום נגישות למה זה. אבל הדמיון שלו הוא חייב להיות, להופיע בצורה מאוד זקה וצלולה. זה תלוי בטהרת הנפש, או בטהרה של ארץ ישראל. אנחנו מושפעים מהסביבה הרוחנית שכנסת ישראל נמצאת בה עכשיו. זאת ארץ הנבואה, וזה משפיע עלינו ברושם שהתכנים הרוחניים הם פועלים בנו, ביכולת שלנו לפענח אותם, לקבל אותם, שהם יחיו בנו, וגם לבטא אותם, שזה כבר האקטיביות. אבל רק בתור כלי קיבול, גם זה, הדמיון הוא מסוכן, כי הוא כלי קיבול. אבל השאלה, מה אתה מקבל? אתה יכול לקבל סרט מלא אמריקאי, מלא תומעה. זה הרחבת המציאות לשום מקום, למקום של רפש. ברור? יכול להיות דמיון אחור. אדם יש לו הזיות, הוא שומע קולות. הוא רואה דברים. בסדר? אין דברים כאלה. זה רק חרדות קשורות לדמיונות. או תפיסה מעוותת של המציאות. תפיסה מעוותת של עצמו. זה הכל שייך אל העולם הזה של הדמיון. זה כלי קיבול. השאלה מה הוא מקבל. השכל הוא מברר דברים. הפיתוח השכלי שלנו הוא מאוד מאוד משמעותי. מה שדיברנו אז בשבת. אנחנו עוסקים בלהרים משקולות על ידי הגמרא. ומה? משקולות, משקולות. אבל הדמיון הוא הרמב"ם אומר שזה סגולה מולדת. אדם שיש לו דמיון, זה נולדת, הוא נולד עם זה. הרב כותב שתרבות המערב היא מפתחת אותו. זה השורש שיש לה הטוב, כאילו בדיעבד, כי זה מלא חושך ורפש ונמיכות וגסות וכו'. זה באורות התחייה. מצד שני, אחר כך, כשעם ישראל הוא חוזר בתשובה, אז יש לו כלים אדירים, רחבים מאוד, לקבלת אורותיה של נבואה. כי הוא היה שקוע בדמיון, אבל עכשיו הזה, דמיון הזה זה מרכבה אל הקודש. זה דבר מאוד נפלא וטוב. ברור? מכל מקום... מה? זה הכל בדיעבד, כן? זה לא שמי אמר, טוב, תביא עכשיו את כל הסרטים הכי מתונפים, אני אפתח את הדמיון, השם ירחם. זה לא הכוונה, אבל אחרי שהוא בא לפה למכון מאיר, אז באמת התפתח אצלו, זה כאילו אמרתי משל, הוא כמו בדי בילדר, שיד אחת היא ככה, הוא מפוצץ את כל הורידים שלו בולטים וזה, ויד שנייה של ילד קטן כזה, ככה, כן? זה הגמרא, אני יודע מה, השכל הטהור, אבל הדמיון ככה מפוצץ, ואז הוא מתחיל להרים שרירים וזה, ולאט לאט זה, הוא נהיה ממש אדם חזק, אבל זה שיש לו כבר יד אחת חזקה, זה דבר אדיר. זה יתרון שצריך לדעת להשתמש בו, לפתח אותו, זה דבר גדול מאוד. כן. כן. זה מחלוקת בין הרמב״ם והאברבנאל, אני הבאתי את זה. כשלמדנו על... למדנו אורות ישראל זין. אולי פסקת את זין, לימדתי את זה. אני חושב שפסקת את זין לימדתי. הבאתי מחלוקת הרמב״ם והאברבנאל, שהרמב״ם אומר שזה כישרון מולד, זאת אומרת, סגולת הנבואה. האברבנאל חולק עליו, הוא מביא את עמוס. הוא היה מהנוקדים אשר בתקוע. כלומר, הוא היה אדם פשוט. בולס שיקמים. בסדר? והקדוש ברוך הוא ברצונו, הוא ניבא אותו, לא, הוא רוצה, אז הוא יפתח לו עכשיו את כוח הדמיון וכו'. ברור? אז בכל מקרה, כוח הדמיון הוא נתהר על ידי טהרת הנפש, על ידי פיתוח השכל. זה בשמונה קבצים הרב כותב. הפעולה שלנו היא לא ממש אקטיבית על הדמיון, כי זה כוח שהוא נפעל. למרות שרבי יהודה הלוי אומר שאפשר לפתח את ה... לא, החסיד הוא משתמש בדמיון שלו, הוא מעביר לפניו בעיני רוחו את המחזות הגדולים, מעמד הר סיני, קריאת ים סוף וכו'. אבל פשטות זה כוח שהוא זה נפעל. והוא פעיל בצורה אומנותית, או בצורה שהנביאים השתמשו בו להסברת הנבואה. זה נראה תכף בהמשך הפסקה. כלומר, הנביא הוא מקבל איזשהו תוכן רוחני, אבל הוא מסביר אותו בצורה מסוימת לעם. זה קשור אל היכולת הביטוי, היצירתיות וכו'. אז אמרנו שיכול להיות דמיון אחור, יכול להיות גם דמיון מצומצם, ואז האדם הזה, נגיד, הוא מאוד שכלי, אבל הוא חסר מעוף קצת, האדם ש... וכו'. הוא יכול להופיע בתומעה, זה תרבות המערב שהיא מלאה בזה. זה הרחבת הגבולות, אבל זה מלא זוהמה ושפלות. עכשיו, דמיון הוא מתפתח כבר בילדות. זה כוח גופני מצד אחד. גם לחיות יש דמיון. אבל מצד שני, כשהכוח השכלי מתפתח, אז הרב קוק מסביר באורות הקודש שהוא נעשה דמיון עליון. ואז השכל הוא רק תלמיד קטן שלו. ברור? תראו, אולי נקרא איזה פסקה קצרה. באורות הקודש, תראו רגע, אור הדמיון. אתם רואים בדף שחילקתי לכם היום. באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל, שמתברר כמעה כמעה על ידי כמה צינורות מקטינים ומזקחים של השכל. אתם מבינים? אוצר הדמיון זה כלי קיבול לכל הרשמים היותר עליונים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמובן אנחנו מדברים פה על הדמיון העליון של תלמיד חכם, אדם טהור, בעל שכל מפותח וכו', ואז האמת האלוהית יכולה לעשות את רישומי החזק בכלי קיבול הזה. איננו קוראים להופיע באור הדמיון שלנו, בכל עוד חייו, בכל עיקר תפארת גדולת קדושתו, על הכיכר העולמי, אשר כל באי העולם אלינו יביטו וינהרו. זה החזרה אל הנבואה, שהיא תלויה בחזרה לארץ ישראל. השכל הרציונלי שלנו איננו כאים תלמיד קטן. מסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו העשיר והקדוש, החי בחיי מציאות עליונה, מכרת את כל, את המציאות הריאלית ביתניות, עצמיות הווייתה. כלומר, השכל הוא יכול רק פירורים להסביר ממה שכוח הדמיון הוא קולט. אב הוא גודל לעוז החיים שדמיוננו העליון, המתנסה מעל כל המיצרים וההגבלות היבשות אשר לתנאי המציאות. הוא פורץ את הכל, הענייה והיבשה, בגבורת הדמיון הרטוב, הוא מלא לשד חיים, איננו מתנסים גבוה גבוה, והוא מתאחד בשכל העליון, אשר שם שכל לא יאות לו מפני גודלו וחוסן הערתו. דובר פה על דרכי התגלות השם והערתו והשגחתו לעולם והשגה של האחדות הכוללת, שזה אצל בעלי ההשגה הגדולים. תראו רגע את הפסקה הבאה גם. בעלי ההשגה הגדולים, כוח המדמה שלהם הוא גדול ונשגב מאוד. מדובר פה על המקובלים הגדולים, על הנביאים, בעלי רוח הקודש, והוא מקושר עם החזיונות היותר כלליים שבמציאות. אתם מבינים? בשביל להיפגש עם תכנים מאוד פנימיים, זה דברים שאתה לא רואה בעיניים, זה דברים שהם לא ריאליים במובן הפשוט, זה דברים שהם למעלה ממה שהשכל הקטן הוא מצליח להשיג. זה לא שייך אל המציאות הנראית, החושית, אלא זה שייך לחזיונות יותר כלליים שבמציאות. אז צריך שזה מעוף אדיר, ובלי הדמיון אי אפשר להיפגש עם זה. מבינים את זה בצורה מאוד טכנית או יבשה, או לא מבינים בכלל, מפקפקים בזה וכו'. מה אתה אומר? כן?
אבל הם מסבירים את הדברים האלה דווקא בכלי השכל.
כלי השכל.
לא,
לא, לא מדובר פה דמיון מודרך. מדובר פה על זה ש...
למה דווקא דרך
אני אגיד הרמח"ל, אני אגיד לך הדרך של הרמח"ל, שהוא מבאר את כתבי האריז"ל, הוא מסביר את זה והכל בתור משל. שזה, הרב הנזיר אומר שזה גם הדרך של הרב קוק. עכשיו, אתה לומד כתבי האריז"ל, אתה לומד, נכון? בסדר, ערב, לא, אתה לא לומד, לא, אני יודע שאתה לא לומד, לא, לא. בסדר, בוא. אדם לומד כתבי האריז"ל, הוא יכול להישאר רק במשל. אתה מבין? הרמח"ל הוא פתח פתח, הוא ביאר את הנמשל, וגם הרב קוק, בסדר? אז צריך שזה מעוף גדול, או לראות את האחדות הכוללת. לראות איך הכל, איך המציאות כולה היא מציאות נאצלת. יש פסקה כזאת בשמונה קבצים, ג' בהתחלה, למד ד' משהו כזה. כל המציאות כולה היא נאצלת מאיתו התברך. הכל זה גילוי של האלוהות. אז בשביל צריך דמיון עליון לראות את זה. אדם יכול להתייחס למציאות מצד עצמה. אתה מבין? זה צריך השגה גדולה לדבר הזה. כן, בטח. מה זה? אתה... מה זה לפתח? אנחנו משתמשים בדמיון של לפתח את הרוחניות שבקרבנו. אני לא בא להכריע בין הרמב״ם לברבנל וכולי. בעלי השגה גדולים, אז לפי הרמב״ם הם נולדו עם זה, לפי הברבנל התפתח בהם מצד קדושתם או רצון השם. אני לא בא עכשיו להכריע, זה נושא לשיעור אחר. רק בא להגיד שצריך בשביל להיפגש עם תכנים מאוד נשגבים, רוחב הצגה גדולה. רוחב הצגה גדולה זה לא רק ניתוחיות או ביקורתיות שכלית או סדרנות, שכל זה אלה דברים מאוד חשובים. כן, אנחנו לא מזלזלים בשכל, חס ושלום. אבל יש צד שהשכל הוא תלמיד קטן של הדמיון העליון. וזה בארץ ישראל דווקא. כי בחוץ לארץ, הגר"א ראינו שהוא דחה את המגיד, דיברנו על זה שיעור קודם, הוא לא רצה שמלאך ילמד אותו סתרי תורה, כי בחוץ לארץ יש דמיון מלא סיגים. כן. זה נכון, אבל זה כשכבר השכל של האדם הוא מאוד חזק, כשהוא תלמיד חכם. אז שני הדברים שאמרת הם נכונים. באמת הדמיון, הוא מביא את האדם לשטויות, להזיות, לדברים נמוכים. זה כשהאדם הוא לא חכם. בסדר? אז הוא ילד קטן, אז הוא עושה שטויות, ילדותיות. כן.
בעצם אז הקריאה זה הדמיון,
הפוך. הכלי של הדמיון הוא קולט את האמת המופשטת, והשכל הוא מה שמבטא, הוא מה שמסביר בשיעור, את מה שהדמיון ספג מהטיול בפרדס. ככה הרמב״ם מסביר בהלכות יסודי התורה, שהנביא הוא חכם גדול, והוא נכנס שלם לפרדס, מאוזן, פרדס התורה, כן? ומשם הוא שואב השגות עליונות וכולי. כן.
אוקיי,
השכל
מבטא, אבל מה שבונה את הציור שהשכל מבטא זה הדמיון. שבונה את הציור הנכון והבריא.
כן, הדמיון הוא סופג את האמת האלוהית. האמת היא מתגלית בבת אחת, הרב קוק אומר ככה באורות הקודש. היא מתגלית. יש פה הברקה, יש פה הופעה אלוהית. אבל מה הכלי קיבול שסופג את ההופעה הזאת? הדמיון. ואחר כך השכל הוא תלמיד קטן, הוא לומד ככה מהאמת האדירה הזאת שנקלטה, סדרי המציאות נפתחו לפניו וכל מיני דברים כאלה. אז הוא ככה מברר אותם, הוא מסביר אותם, הוא מסדר אותם, אבל הוא תלמיד קטן. הצינור הזה של הדמיון, שהוא רחב. בסדר? כן? בסדר? אני אמשיך? ולפי גודל הגבורה הרוחנית והטהרה הנפשית, זה אמרתי לכם, גבורה צריך. וטהרה, גם לא צריך לפחד. הרב כותב מאמר הפחד, לא לפחד לחשוב, לא לפחד להתעסק בדברים עליונים. כמובן צריך בשביל זה הקדמות, יש שלבים לכל דבר בחיים, אבל לא צריך לפחד. יש אנשים שמפחדים לחשוב וכולי. לפי גודל הגבורה הרוחנית, וגבורה היא גם מבררת את הנושאים שצריך שכל גדול, וטהרה נפשית שלהם פועל בהם כוח המדמה, את פעולתו לצייר ציורים עליונים ונשגבים, שאור האמת העליונה מתגלה על ידם בגילויים כאלה שאין שום שכל הגיוני יכול להגיע אליהם. זה קורה אצל אנשים שיש להם שייכות אל הנושאים האלה. זאת אומרת, אדם שהוא סתם סקרן, הוא בכלל חי חיים מאוד מורבבים ומבולבלים, והוא סקרן לפתוח את תורת הסוד, הוא לא יבין שם כלום. אבל אנשים שיש להם שייכות, והם חיים באופן הזה, ומנסים לסדר את החיים שלהם בדרך הזאת, אז העולם הזה הוא נפתח להם. וזה דרך, הסתרים האלה דרך דווקא הצינור הזה של הדמיון. אז בואו ניכנס רגע לפסקה שלנו, בסדר? הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית. מה זה הופעת האמת האלוהית? זה מה שאמרנו, הצד הפסיבי של הדמיון. כלומר, הוא כלי קיבול, יש יכולת להבין בפרדס יותר טוב, או לקלוט את הדיבור העלי אצל הנביא, את הגילוי של מהותנו האינסופית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מה זה להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש? כלומר, הדמיון, אפשר להבין את המשפט הזה האמת בשני אופנים. באופן פסיבי, שהקודש בשביל להיקלט הוא צריך לבוש. והכוח לדמיון, אחר כך זה מובן שכלית בצורה עוד יותר, אולי בהירה לפעמים וכו', אבל החפץ המרומם הוא מתלבש, שבעליונות הקודש הוא מתלבש בדמיון, זה הכלי שמקבל אותו. זה אפשר להבין את זה ככה, אבל האמת שאני נוטה יותר להבין את המשפט הזה בהקשר של המשך של המשפט הבא. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה. כלומר, הדמיון של האדם הוא יכול, הוא מאפשר לנביאים שהם היו מאוד יצירתיים לומר להמון, לעם, משלים, לבטא את התכנים הרוחניים שהם התעלו אליהם בהדרכה יותר עממית, יותר מובנת, כמו משל כבשת הרש למשל של נתן לדוד. אז זה ביטוי למשל שהוא בעצם הוא צפן בתוכו איזשהו מסר אלוהי, ברור? שלא טוב הוא עשה וכו'. איך כתוב? תפוחי זהב במשקיות כסף דבר דבור על אופניו. זה ספר משלי. כל מיני משלים שהם בעצם, שגם המשלים עצמם הם חשובים ויקרים ביותר, אבל גם בתוכו יש נמשל יקר ביותר. והנבואה זה עוד יותר. זה, איך כתוב? סגנון אחד, כתוב בגמרא, סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין כמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד. מה זה סגנון אחד עולה לכמה נביאים? הכוונה, תוכן אחד. כשנביא מתגלה עליו תוכן רוחני אחד, כל הנביאים יודעים על זה. נביאים יש להם מערכת קשר אלחוטית, כולם יודעים. אבל כל אחד מבטא את זה באופן אחר. עמוס הוא לא ביטא את התכנים באותו אופן שישעיהו. והושע לא ביטא כמו מיכה. למרות שהם פעלו ארבעתם באותו דור. אבל סגנון אחד עלה לארבעה נביאים, וכל אחד ביטא את זה בצורה אחרת. איך הגמרא אומרת, מה שראה יחזקאל, הנביא ראה ישעיהו הנביא. כלומר, מעשה מרכבה שמובא בספר יחזקאל א', אותו דבר היה ישעיהו בספר ישעיהו וב. רק שזה כתוב בכמה פסוקים, שהוא ראה את השם, יושב על כיסא, ומלאכים סביב לו, שש כנפיים לאחד, וקדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות. קצר. בשנת מות המלך עוזיהו. בסדר? טוב, ויחזקאל, פרק שלם, מלא תיאורים, מלא זה. אותו דבר הם ראו בדיוק. ראו, ללא ראייה חושית. ברור? השיגו. ושניהם השיגו את מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה הנהגת המציאות, הנהגת היש. אבל יחזקאל הוא דומה לבן כפר שרואה את המלך, וישעיהו דומה לבן עיר שרואה את המלך. אז בן עיר שרואה את המלך הוא כל יום רואה את התהלוכה של המלך, הוא רגיל לכל החיילים וכל השרים שמלווים אותו, והסוסים, מצופי זהב. אז הוא אומר, לא, ראיתי עוד פעם את המלך, יחזקאל, הוא בן כפר, הוא פעם ראשונה רואה את המלך יוצא מן הארמון, הוא מתלהב מכל סוס, מכל נוצה, מכל מלבוש, אז הוא מתאר את זה בצורה הרבה יותר, ראו את אותו דבר. אתם מבינים? אז התוכן, אותו דבר, הסגנון, ביטוי, שהוא שייך כבר לדמיון האקטיבי, היכולת הביטוי,
המלבוש,
הנביאים עצמם הם מלבישים, דרך הנפש שלהם, כל אחד יש את האופי המיוחד שלו, זה דומה לאור השמש, שהוא מאיר דרך חלון אדום, ודרך חלון ירוק, ודרך חלון כחול, אבל זה אותו אור שמאיר, רק שזה יתראה בצורה אחרת אל המציאות, כן. חוץ ממשה, שהוא ספקלריה מהירה. כן, זה משהו אחר לגמרי.
זה גם...
לא, הכבשת הרש, זה...
זה פשוט סיפור.
זה, רגע, זה סיפור. מה השם... לא, בוא נדבר על זה, יפה. מה השם אמר לנתן להגיד לנביא, לדוד? ולא טוב הוא עשה, נכון? מה נתן עשה? הוא עשה את זה באופן יצירתי שלו. זה הדמיון. השם לא אמר לו, לך תספר לו סיפור על כבשה, על איזה עשיר אחד שהוא חמד את הכבשה של העני. לא אמר לו שום דבר מהדבר הזה. זה כבר היצירתיות של הנביא.
אבל זה לא דמיון שהלביש.
זה דמיון שהלביש את האמת האלוהית הזאת.
הלביש כן או לא, הוא עשה טוב או לא עשה טוב.
עשה טוב מאוד, מה? זה סוס טרויאני המשל.
יכול להגיד לו איזה מסר.
יכול להגיד לו את זה בכל מיני אופנים. זה הכוח האומנותי. האומנותי של הנביאים. מה? למה לא ישירות? כי הוא רצה שהוא בעצמו, דוד יזדעזע, והוא בעצמו ימחה על החוסר מוסריות שיש במעשה הזה, ואז הוא אמר לו, אתה איש. וזה היה הכי חזק. טובה מכת מרדות בליבו של אדם מאלף מלכיות, ממאה מלכיות. דוד אמר, חטאתי להשם. עשה, על המקום, עשה תשובה. זה היה עוצמתי ביותר. כן. נכון? 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 גם המקובלים הם לא מדברים בשפה ישירה. גם הרב קוק לא דיבר בשפה ישירה. הרב קוק אומר, אין מילה שאני אומר שאין לה מקור באריזל, אבל הוא מדבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים. אז הוא מלביש, מלביש, מלביש. זה טעים לנו, אנחנו מבינים, זה פועל עלינו. אנחנו יכולים להיפגש עם זה וכו'. אם היה מדבר איתך בכל מיני ספירות ועולמות, יש הרבה ספרים שמדברים ככה, גם אותם אנחנו לא מבינים וגם את זה לא היינו מבינים, ברור? כן, כן. החפץ המרומם זה הרצון, רצון, רצון האלוהי. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. הרמח"ל הוא מסביר שאנחנו לא מדברים אף פעם על עצמותו וגם אנחנו לא מדברים על רצונו, רצון אינסוף. בסדר? על אור אינסוף, רצון אינסוף. אנחנו לא מדברים על שני המדרגות האלה, על עצמותו בכלל לא וגם על אור אינסוף, אני יודע מה, אנחנו לא מדברים בכלל, אינסוף להשגתנו בו. על מה אנחנו מדברים? על רצונו המתגלה. שבזה המדרגה הכי עליונה שנתן לנו רשות להתעסק בה, זה מה שמופיע בתור מידותיו. מידות מלשון מדוד. מופיע בצורה לא אינסופית, שבזה אנחנו לא משיגים כלום, אלא בצורה מדודה. אז זה הכוונה פה, להלבשת חפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית. אידיאלית הכוונה מידות השם, אשר בעליונות הקודש. אבל הדמיון הוא מסוגל להיפגש עם זה. להבין משהו וכולי, שיגדל יבין יותר, יתאר יבין עוד יותר, יתאר מתחכם יותר גדול יבין עוד יותר בעיר. לאט לאט. לא חייב להתגלות בארץ, גם בעליונות הקודש, אבל גם מה שמתגלה בארץ. גם מה שמתגלה בארץ זה עליונות הקודש, רק שזה מולבש ביותר לבושים. על ידי הדמיון אנחנו מסוגלים לחדור פנימה, לראות את מידות השם, דרך כל מה ש... קורה בארץ, לראות את האצילות האלוהית אשר בארץ. כשזה מסובך, כמו שאמר, הבעל שם טוב לתתר פנוי מיני. והרב קוק הוא כותב כמה נפלאה היא המחשבה הרזית מדבר אצילות הקודש. כלומר שכל המציאות היא כולה אצילות. כלומר, גילוי של האלוהי, אולהות, גילוי של מידותיו, של רצונו, כל המציאות כולה. זה מחשבה רזית, אבל. מחשבה לא רזית היא המונותאיסטית. כלומר, יש מציאות, והקדוש ברוך הוא, הוא משגיח עליה באופן כללי, ומדי פעם מתערב, שגם זה נכון. אבל יש מחשבה יותר פנימית. ככה הרב מסביר. מה? כן, זה בשמונה קבצים, ג' נמצא, למד ד' בר. משהו כזה. אם תביא שמה לעשות עם ג' אני אגיד לך. וגם זה נמצא באורות הקודש, המקור זה אורות הקודש, ב' כן, ברור? מה השאלה?
לא ברור.
אה.
מה, שתי שאלה.
כן.
תלוי ברור, נקי טוב.
הכל צלול, אתה יודע מה זה צלול? ראית פעם מים צלולים? אז זה בלי, יש מים אחורים, ראית? ברור, ראית? ברור זה מלשון שאין בו פסולת, נקי וטהור, זה הכל שמות נרדפים לבטא את אותה, את אותו הרעיון שהדמיון של ארץ ישראל הוא לא מאורפל, הוא יותר צלול. זה לא שאין הבדל, אבל זה הכל אותו, בא לחזק את אותו רעיון.
כן.
לא, זה הכוונה, הדמיון בארץ ישראל. הדמיון
הישראלי.
זה הכוונה, הדמיון, הדמיון, זה אומר, אווירה דארץ ישראל מחכים, ככה הוא מסיים את הפסקה. אז אתה מבין שזה הדמיון שהוא פועל עלינו בארץ ישראל, או פועל בנו, פועל בנו. מה? של אדם בארץ ישראל, או של כנסת ישראל בארץ ישראל. שזה עוד יותר עליון. האדם הפרטי מושפע מזה. אז הוא, אז בסדר? אז אמרנו, הוא נקי וטהור, מסוגל הופעת האמת האלוהית. ראשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית, אשר בעליונות הקודש מוכן להסברת נבואה ואורותיה. אז אמרתי, הסברת נבואה זה להסביר את התוכן שהנביא ספג. להבהקת רוח הקודש וזהריו. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשכים, בצללי טומאה וזיהום. לא יוכל להתנסה למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס לשיפת ההורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומיצריהם. אז ראינו בשיעור קודם שבארץ העמים, טומאת ארץ העמים, חיים גזרו טומאה על ארץ העמים. אז למה? אז הדמיון שם הוא מושפע מזה, הוא מעורב במחשכים. אז אי אפשר להתנבא בחוץ לארץ. זה בספר הכוזרי. זה בדף שחילקתי לכם שיעור קודם. בטח כולכם מכירים את זה, אז אני אגיד את זה בקצרה, על המשל של הכרם. הכרם הוא מצליח דווקא בהר על ידי העבודה. אתם מכירים? כולם למדו פה כוזרי, נכון? מה? כן? אתם רוצים שאני אקרא את זה? מה? 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 אתם מכירים את זה? אתם יודעים, בואו נקרא את זה מהר. תראו רגע. כוזרי מאמר שני, ת' אתם רואים? מה שאמרת, עם האלוה כבר נתברר לי, אולי מה שאמרת, בארץ האלוה קשה לי לקבל זאת. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, לחי מיוחד, תושביו מיוחדים בצורתם ובמידותם משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי המזג הזה, במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה. אמר החבר, אמר כוזרי, אולם אני לא שמעתי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון השאר בני אדם. אמר החבר, כך גם ארכם, ארכם זה האר שלכם. זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, אז הוא עושה יין הכי טוב. לולא היו נוטעים בו את הגפנים, ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם, אשר הוא הסגולה והגרעין, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת. כלומר, העם שהוא נטוע בהר, כלומר זה הגפן שנטוע בהר, על ידי העבודה. מה זה העבודה? עבודת השם. וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם אין עבודת הכרם לכרם. אולם שלא ככרם העושה ענבים, גם במקום אחר אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. כלומר, הנבואה היא שורה דווקא פה, אומר, אמנם, אבל לא מאדם הראשון עד משה, ניבו רבים ממקומות אחרים, אברהם באור כשדים, יחזקאל ודניאל בבבל ניבו, ירמיהו לא ניבא מצרים. אמר החבר, כל מי שנתנבא לא נתנבא בארץ הזאת או בעבורה. זה קשור גם לפסקה הבאה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, כאשר תשובה ללכת אל הארץ הזאת. זאת אומרת, זה היה הכנה אל הארץ. ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבו. אכן שניהם עוד ראו את הבית הראשון, את כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא. היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה מגיל הנבואה. זאת אומרת, לפי הכוזרי, זה עוד ממשיך. יונה, הוא רצה תפסיק הנבואה, אז הוא ברח מהארץ, וקין סילקו אותו מהארץ, וכו'. עכשיו, לפי הרמב״ם, זה, אצל הכוזרי זה עניין של סגולה, כלומר, העם בארץ על ידי עבודת השם. אז זה מובן לנו פה כל עניין של הדמיון, אבל אצל הרמב״ם זה עניין של עצבות. פשוט בגלות אנחנו עצובים, אתה לא יכול, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. בגלות אנחנו עצובים. אז טוב, אני ממשיך רגע, כי בכלל זה עוד מתפתח לקשר בין הדמיון והשכל, ולא נגעתי בזה בכלל. אז הדמיון אשר בארץ העמים מחור ומורה ומחשכים, מצלי תאומה וזיום, לא יוכל להתנסה למורמי קודש, לא יוכל להיות בסיס עליון לשאיפת ההורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמית ומיצריהם, תוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה, וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אמרתי לכם שהיכולת שלנו בכלל לחשוב היא קשורה גם בדמיון, נכון? היכולת שלנו לחשוב דברים עמוקים, דברים עליונים, הם קשורים בדמיון שהוא מעורפל בחוץ לארץ, לכן גם השכל הוא קטן. האריזה למשל הוא אסר ללמוד את הכתבים שלו בחוץ לארץ. אתם יודעים? למרות שלא עבדו בזה, לא עמדו בזה, למדו. כולם, הוא עשה. כן. הוא כתב לא ללמוד את זה. לא יודע אם היה... מה? רב
חיים ויטל.
רב חיים ויטל, אריזה לא, כן, לא כתב כלום. מה? כן, למדו את זה כל הדורות, כן, מאריזה למדו את זה, אבל בעיקרון, למה לא? כי רק בארץ הדמיון הוא מנקי משיגים וכו'. הוא? תראו רגע, בעיקרון רציתי ללמוד אתכם עוד שני דברים. יש לנו, אולי נרחיב, אולי טיפה נאריך היום, בסדר? מקובל לכם עוד 5 דקות נמשוך? מה? 5 דקות, יש פה מישהו שמתנגן?
כן.
אתה?
אה.
אני אגיד לכם, פשוט, אני כבר סוחב את הפסקה, כבר בשיעור קודם רציתי ללמד אותה. אולי דוקטור אבולעפיה הוא מתחיל ב3. אז בואו נקרא רגע מהר את פסקה. את פסקה זין. בואו נראה רגע את פסקה זין. תראו רגע. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. יש לכם את זה? זה בדף של שיעור קודם. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים. אני חילקתי גם כאלה. יש פה כאלה. מי שאין לו שיקח רגע. כן. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. וקל מחומר שתמידי חכמים שיסוד חיים הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה והרגש, הקדושה והטהרה שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקורים. זה קשור גם לפסקה הזאת וגם לקודנת וגם לבאה. על כן שם כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. כלומר, כל כוחות שאמורים לגדול ולא להפריע אחד לשני, שם בחוץ לארץ הם מפריעים אחד לשני, הם מצרים אחד לשני. ההערה הציבורית, ההסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, הגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש. הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מבחוץ, לא מבפנים. זה הכל ביטויים של אור השם, של התורה, של הקדושה. כי בעצם החיים בזרמה הפנימי, המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, הכל שופע במהלך אחד. באחדות והשוואה נעשים מפולגים ומרוחקים זה מזה לזה. נדמה שכל אחד צריך לשמר מחברו ולהתיירא ממנו. להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו, להתמלא מחורבנו. טוב, אתם יודעים מה? בואו, שנעשה את זה בצורה יותר מסוימת. נתחיל בלי נדר בשיעור הבא עם הפסקה הזאת, וכי אני לא רוצה, אני חושב שהם התחילו את השיעור ב3, לא ב3 ורבע. אני נראה את זה בצורה יותר מסודרת. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.